היי, וברוכים הבאים לסדרת מוצרלה AI מבית מוצרלה. המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. בסדרה, שמונגשת לראשונה גם בווידאו, אנחנו עוסקים בחיבור של AI לעולם ניהול המוצר, בשיחות הכי פרקטיות ותכלסיות עם אנשי המוצר המובילים בישראל. אני יוני, ואיתי נמצא לי טוויטו, ג'ן AI ליד בלמונייד. היום בפרק נפצח ביחד את השאלה, מה צריך להבין בצד הטכני של פיתוח מוצרי ג'ן AI? נדבר על מה צריך לדעת כדי לייצר שפה משותפת חדשה עם צוותי הפיתוח, איך מתקשרים את הדברים לסטייק הולדרס כדי ליישר קו בצורה שותפת, מתי נכון ליצור מודל בצורה עצמאית ומתי לא, ומהן המטריקות הטכניות והשיקולים הפיתוחיים שמשפיעים על ההצלחה העסקית של המוצר וצריכים להילקח בחשבון. לי עושה כשבע שנים בתחום ה-AI ו-Machine Learning, מתוכם כשנתיים בתור Data Scientist וכשנתיים כיזם ויועץ מוצרי וטכני לאפליקציות LLM. בחצי שנה האחרונה לי מוביל את ג'ן AI פרודקט בחברת למונייד ומערך את פודקאסט LangTalks על בניית אפליקציות LLM. אז הגיע הרגע, בואו נתחיל. אז שלום לי, מה שלומך?
שלומי מצוין.
איזה כיף שאתה פה. היום אנחנו ככה בפרק חדש של מוצרלה AI מהפודקאסט מוצרלה, ואנחנו נדבר היום על נושא שצובר תרוצה ומעסיק יותר ויותר מנהלי מוצר, מנהלות מוצר בחברות שמתעסקות הרבה ב-Generative AI, ובעצם נפצח את השאלה של מה צריך להבין בצד הטכני בפיתוח וייצור של מוצרי Generative AI. ורגע לפני שככה נצלול לעומק של הדברים, אני אשמח שתשתף קצת באמת על למונייד למי שלא מכיר, ומה אתה עושה שם.
אחלה, אז למונייד היא חברת ביטוח, שלא כמו כל חברות הביטוח שיכולות להיות קיימות גם 100 או אפילו 200 שנה, למונייד היא חברה שקיימת קצת יותר מ-8 שנים, חברה שחרתה על דגלה לשרת הלקוחות עם AI, פעילה בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה. חברה ציבורית, אז גם אולי שווה לציין את זה כבר בקונטקסט הזה, שכל מה שאני אגיד זה כנראה יהיה מידע ציבורי, ואני לא אחשוף פה איזה משהו פיקנטי.
ואתה בעצם שמה נמצא כ-Gen AI Lead, מה זה בכלל הפונקציה הזאת, מה אתה עושה, על מה אתה אחראי?
אז תפקיד בלמונייד הוא... יש לי בעצם שני כובעים. כובע אחד, יש את הסקווד של Generative AI שאחראי כרגע על use case ספציפי. אנחנו מתעסקים ב-Customer Support Automation, בעזרת LLMים, בעזרת Gen AI. ובכובע השני, אני משהו יותר רוחבי בתוך למונייד, בתור מי שמכיר טוב את הדומיין ואת הטכניקליטיז, אני עובד עם סטייקולדרים ברחבי החברה, ומדברים על כל מיני use cases שיש, אני נותן את ה-2-sense שלי, ובעצם עוזר להם לקדם את זה, בכל צוות ברמתו. אז התפקיד בעצם מורכב משני הדברים האלה, איזשהו בלנס כזה.
אני חושב שיותר ויותר חברות בטח יתחילו להכניס פונקציות כאלה, כמו שיוצרים יותר ויותר מוצרי Generative AI. ואני רוצה לקראת לך רגע טיפה זום אאוט. נתחיל רגע בזום אאוט ואז נצלול פנימה. ואולי תעזור למי שלא מגיע מרקע יותר מדי טכנולוגי, להבין מה קרה פה בשנה וחצי האחרונות, מאז באמת שאופן AI ככה יצאו רשמית עם המודלים שלהם וה-ChatGPT. מה השתנה מבחינת, כי AI היה כבר, קיים כבר המון שנים, אבל מה השתנה באותה תקופה הזאת, בעולמות של הג'נרייטיב?
אז כן, אז הנקודה המשמעותית הייתה כששחררו את ChatGPT. AI באופן כללי קיים הרבה מאוד זמן, התחילו לדבר על קונספטים של Artificial Intelligence במאה הקודמת. מודלי AI, Data Science, Machine Learning, כל הדברים האלה, בוא נגיד, קיימים, כאילו 20 שנה נגיד, דיפ לרנינג קיים עשור, משהו בסגנון, קצת יותר. אני חושב שהברייקטרו ב-ChatGPT, כאילו, מודלים גנרטיביים היו גם לא מעט זמן, היו כמה שנים כבר. הפריצת דרך הייתה שפשוט הם היו מאוד איכותיים. ומה הבשורה שהגיעה בעצם בעיניי, אם עד היום כדי לבנות מודל היית צריך אנשים מאוד חכמים, דאטה סיינטיסטים שעולים גם הרבה מאוד כסף, ואתה צריך דאטה ולתייג את הדאטה הזה, התיוג היה גם עולה לך כסף, כי אתה צריך דומיין אקספרט שיבנו את התיוג, וכשיש לך את כל המשאבים האלה, אז גם היה לוקח לך כמה חודשים טובים לקבל מודל, פתאום באה איזה מכונה חדשה, שאתה פשוט כותב למה אתה רוצה שהמודל הזה יעשה, והוא נותן לך את זה, ואם זה לא מספיק טוב, אתה גם יכול לכתוב לו, אתה לא מספיק טוב, תעשה יותר טוב א' ב' ג', והוא משתפר בזה on the fly, כאילו בצורה שהיא in context learning, כאילו ממש בפרומפט המודל לומד.
וואלה, ומה אתה צופה בסוף ברמה הטכנולוגית שיקרה, כדי שצוותי מוצר יאמצו את זה, וזה יהיה יותר ויותר נגיש. כלומר, היום אני חושב שזה כבר כן התחיל בחברות שונות ובחטיבות שונות, אבל מרגיש שהיום זה עדיין קצת בעולמות של הבאז או ה-nice to have, וגם פחות מוצרים שהם customer facing, נקרא לזה. אז מה לדעתך צריך לקרות שוב בפן היותר טכנולוגי?
הבשורה הייתה גם מאוד למפתחים. זה פעם ראשונה שמודל שהוא AI כל כך נגיש. אממה, זה עדיין מודל AI, עדיין הוא מתנהג בצורה לא כזאת צפויה, עדיין צריך להבין מה זה אומר לעשות אבלואציה, עדיין צריך דאטה סטים, עדיין יש הבדל בין פרודקשן ל-POCs, יש הרבה חוסר ודאות גם כלפי איך דברים עובדים באופן כללי. אז אני חושב שאחד האתגרים המרכזיים של צוותים זה שמנסים להשתמש בפטיש הזה בצורה מאוד דבלופרית. API, אנחנו יודעים להשתמש, השתמשנו במאות ואלפי API'ים כבר, אז הנה עוד API. וזה פשוט לא ככה. אז אני חושב שדבר ראשון, יש פה איזושהי התפתחות שמפתחים יצטרכו לעבור בשביל לדעת איך להשתמש במודלים האלה כמו שצריך, או לחלופין, ברמה הטכנולוגית, יהיו מוצרים שעוטפים את כל המילים הגסות שאמרתי עכשיו, עוטפים את זה למפתח ומנגישים לו את זה גם בצורה שהיא כאילו מוכנה והיא plug and play. אני חושב שהדרך הראשונה יותר סביר שהיא תקרה.
וואלה. טוב, אז א', אנחנו גם עוד ניגע בכל הכללות ובכל המושגים שאמרת כחשוב לחבר'ה שהם הפחות הטכנולוגיים, או שעוד לא יצא להם לחוות. ונגעת בצוות ובפונקציות החדשות, ומעניין אותי רגע לשמוע ממך איך אתה רואה שהשתנו האחריות של כל חבר צוות, אמרת הפיתוח, הדאטה סיינטיסט, כלומר גם נעלי מוצר, מה השתנה כשנכנס אותו ג'ן AI, ומה צריך לדעת שוב כשעכשיו נכנסים הצוות לפיתוח של מוצר כזה?
אז באמת השתנתה הפרדיגמה לאיך בונים בכלל את האפליקציה, כן, אני קורא לזה רגע באופן כללי LLM application. זה שונה מאפליקיישן, מ-Web application. אז יש קודם כל דרישה מהמפתחים להסתגל. זה לא מה שאתה מכיר, זה לא מה שעשית עד היום, זה לא עוד API, זה משהו, זה חיה שונה. עם היתרונות שלה כמובן. דבר ראשון זה להסתגל לעבודה הזאת. דבר שני, יש הרבה ידע שצריך אותו ברמה התיאורטית, לא יודע, להבין את ההבדל בין ריקול לפרסיז'ן, בתור מפתח, שזה משהו שאתה, למה שאתה יודע אותו בכלל, ועד בתור מנהל מוצר, איך אתה מתקשר את זה החוצה עם סטייק הולדר אחרים, איך אתה מוריד את זה לדוגמאות יותר פשוטות, או מחבר מטריקות שהן יותר טכניות, למטריקות עסקיות, בצורה שהיא, שוב, לא כל כך טריוויאלית או חדשה, בוא נקרא לזה. דבר נוסף הוא בהיבט של החוסר ודאות. אתה יודע, מפתחים או צוותי מוצר רגילים לעבוד עם רודמפ. יש לנו רודמפ חצי שנה קדימה, שנה קדימה, אלה שחושבים שהעתיד הוא מאוד צפוי.
מתכננים ואז קורה משהו.
כן, אני חושב שפה היכולת לתכנן רודמפ היא אפילו עוד פחות אפשרית, כי דברים משתנים, אתה עושה ניסוי, שאתה בונה עליו, הוא לא מצליח.
כן.
אתה צריך לקחת פנייה חדה, ולחשוב מחדש את איך אתה עושה, דברים, זה מתרגם עוד פעם להצבת מטרות ו-KPIs.
כן, אז אתה בעצם כאילו שוב, כל אחד בצוות עצמו, השתנה לו טיפה, גם איך מתכננים קדימה, וגם התחולת תפקיד, או נקרא לזה R&R, וגם נוסף הדאטה סיינטיסט שהעבודה פה נהייתה אפילו יותר צמודה מאשר מה שהיה אם בכלל. ונגעת מקודם במושגים, מה לדעתך מנהל מוצר בסוף היום שמתחיל ונכנס לעולמות של הג'ן AI ויוצר את המוצרים בדומיין הזה, מה המושגים שהם must have נקרא לזה, שהם צריכים לדעת, צריכים להבין, צריכים לשלוט, כדי באמת ליצור שיח יותר טוב וגם יותר פורה עם הצוות הטכני.
אז אני אתחיל ממטריקות, אני באמת חושב שזה מפתח להכל, כדי להגיע לאיזושהי מטרה. מטריקות ברמה הכי בסיסית, כולם אוהבים להגיד accuracy, אבל לרוב זה לא מה שאתה צריך. אז ברמה קצת יותר מורכבת, יש לך precision ו-recall לבעיות, לא יודע, classification למשל. אם אתה עובד על בעיות אחרות, יש לך את המטריקות שמתאימות לבעיות החדשות, צריך ללמוד את המטריקות האלה, איך הן עובדות, מה הטרייד-אופים שיש. אז אני חושב שמטריקות למיניהן.
שאם נגיד אתה נכנס רגע, אני מכניס אותך לאובי הזה, מה זה precision ו-recall, שוב, למי שעדיין לא מכיר כזה בקצרה, כי אני יודע שזה קשה, אבל...
כן, אז precision ו-recall, קצת קשה לתפוס את זה אינטואיטיבית, אבל אפשר לחשוב על זה בתור, אני חושב שהדוגמה שהכי עוברת זה, נגיד שאתה רוצה לזהות מחלה, אוקיי? יש לך מודל AI שהוא מנסה לזהות את המחלה. על כל 1,000 פציינטים יש אחד שיש לו את המחלה. עכשיו, אם המודל שלך הוא כל הזמן מנחש שיש מחלה, כל מי שבא, אז הריקול שלך יהיה 100%. למה? כי בעצם קלעת, כאילו הצלחת לזהות את כל את כל הפוזיטיבס. את ההוא שיש לו את המחלה, אמרת עליו גם כן. הפרסיז'ן שלך יהיה מאוד נמוך, כי אמרת על הרבה אנשים אחרים שיש להם למרות שאין להם. זה בעצם הטרייד-אוף. אני חושב שזה האינטואיציה שצריכה להיות ל...
אז יש את המטריקות, ואיזה עוד מושגים או הגדרות או דברים שכזה must have שמנהלי מוצר כשהם בשיח עם אנשי הפיתוח, אנשי הדאטה סיינטיסט, הם צריכים ככה לדעת.
לא יודע אם זה מונח כמו שזה קונספט שצריך להבין, ואני חושב שהרבה לא מבינים, AI pipeline כאמירה. אני חושב שכשיצא GPT, ואפילו עד היום אני רואה את זה, אנשים חושבים, GPT טוב, נשלח פרומפט, אולי נכניס קצת קונטקסט ונקבל תשובה, הנה יש לי כאילו LLM application. בפועל זה... נדיר שזה יעבוד לפרודקשן כמו שצריך. הרבה פעמים צריך לקחת את הדאטה, לעשות לו צ'אנקינג, הנה עוד מונח, צ'אנקינג זה לקחת איזשהו דוקיומנט או איזשהו מקור ידע ולחלק אותו לחתיכות, יש כל מיני שיטות לעשות את הצ'אנקינג האלה, אם אתה רוצה לפי, לא יודע, פסקאות שונות, לפי כותרות, תתי כותרות וכו'. אז זה חלק אחד ב-AI pipeline. אחרי זה אתה רוצה אולי לפרק את ה... את המחשבות, כן? יש כל מיני קונספטים כמו, לא יודע, chain of thought. קונספט יחסית בסיסי ב-LLM application, שוב, לא רואה הרבה שיודעים לדבר עליו, או להצליח להשתמש בו. כמו שאנחנו בתור בני אדם, יש לנו system 1, system 2. System 1 מאוד אינטואיטיבי, אתה מומחה שמסתכל על לוח שחמט, יודע איזה חייל צריך להזיז בשביל לעשות את ה-best move. מי שפחות מומחה צריך להסתכל על לוח ולחשוב, להגיד, אם אני אעשה ככה, אז יקרה ככה. אם אני אעשה ככה, זה system 2 יותר. אז chain, אז כשעושים prompt in, prompt out, אז אני יותר מסתכל על system 1. כשהמודלים חזקים, GPT-4, אולי יצא GPT-5, יהיה לו אפילו system 1 יותר חזק, מעולה. אבל reasoning, שזה הלב של system 2, זה... בהרבה מאוד מהמקרים, אם לא בכולם, יוביל לתוצאות יותר טובות, ולכן צריך לשבור את המשימה בעצם לכמה חלקים, אז chain of thought, עוד פעם reasoning, כמה שמות לאותו דבר.
הגעת מקודם ב-stakeholders, עכשיו, ב-Lemonade, אם תוכל לקחת לנו לשם, איך הם מנגישים את כל התהליך הזה, כי שוב, ליצור מוצר GNI זה לא כמו מוצר רגיל, עם העלויות השונות ועם הזמנים השונים, ובכלל איך מגיע המנהלים הגדולים, וכן בוא נעשה איזה מוצר GNI, אבל בפרקטיקה זה לא בכך קורה ככה. אז איך מתמודדים הסטייק הולדרס השונים, שוב, בפרט במוצרים כאלה, אם זה בישיבות, אם זה במצגות, אם בכלל בשיח ובהסבר עלות תועלת?
כן, זו שאלה טובה, אני חושב שלמונד יש לה, כארגון יש לה יתרון, כי מה שנקרא הקרקע כבר הייתה מוכנה, כולם יודעים מה זה AI, משתמשים ב-AI מהיום הראשון של החברה, שאתה עושה ניסוי והוא נכשל, זה לא מילה גסה, מעודדים אותך אפילו להעז, ובאופן כללי יש אומץ ארגוני כזה בלמונייד. אז מה שנקרא, הקרקע קצת הייתה מוכנה. אם בכל זאת, אז אני חושב ש כן יש תהליך שכמנהל מוצר, אתה צריך, יש הרבה מטריקות ב-AI פייפלן שלך, ואתה צריך להיות מסוגל לחבר בין כל אחת מהמטריקות האלה, לעשות איזה כמו שכבות כאלה שעושות אגרגציות למטריקות, שבסוף בסוף מגיעות ל-OKR או ל-KPI שאתה מנסה להגיע אליו, וכשזה in place, אז גם להצליח תקשר את זה. הנה אנחנו, לצורך העניין, יש לנו ריקול בעייתי ב-X, או לא מספיק טוב, אנחנו עושים שני ניסויים, הם אמורים להגדיל את הריקול ב-X, זה עלול לפגוע לנו בפרסיז'ן במקום אחר, הנה המשמעות על ה-customer satisfaction, לצורך העניין. כלומר, השיח הוא די טכני.
באמת, שוב, יש הרבה התלבטויות, בטח מהזווית היותר טכנית. מעניתי לשמוע, שוב, אם בלמונייד, או בכלל גם את ה-how to שלך, לגבי לפתח מודלים, נקרא לזה עצמאית, מול להשתמש בכלים קיימים. מתי כדאי ללכת למקום הזה, מתי כדאי ללכת למקום הזה, מה היתרונות, מה החסרונות בעצם?
אז אני אפריד לשניים, יש מודלים, כאילו LLMים, לצורך העניין GPT 3.5, אפשר לעשות לו פיינטיונינג, או לקחת מודל לאופן סורס ולעשות עליהם אימונים כאלה ואחרים. הגישה שלי ושל למונייד בכלל, הקצב של המודלים האלה הוא מאוד גבוה. ברגע שאתה עושה פיינטיון, אתה סוג של מתחתן עם המודל פיינטיון שלך. אין סיבה טובה, לא ראיתי סיבה טובה לעשות פיינטיון לדברים שהם הם בלב של הפתרון. מצד שני, כן, יש משימות שהן יותר קטנות, שהן מאוד נישתיות, ששם אין בעיה לעשות פיינטיון, או להשתמש מלכתחילה גם במודל יותר חלש, וזה בדרך כלל גם בעיות שהן אתה לא צריך יותר חזק, אז כאילו גם אם יצא יותר חזק, אתה לא תשתמש בו משיקולי מחיר וזמני ריצה. אז זה הטייק שלי על LLMים. מבחינת כלים או תשתיות, אני גם חושב ש כשאתה חושב על זה מזווית של R&D, עוד פעם, לא של Data Science, כלים הם די בוסריים. יש לא מעט כלים גם פופולריים, כן, LangChain, שהוציאו LangSmith, הכלי מוניטורינג שלהם, יש Lama Index שפותחים כל מיני אינטגרציות, עד לפתרונות אפילו סרווינג של מודלים. ספציפית סרווינג של מודלים, כן, יכול להיות רעיון טוב להשתמש, כמו עד AnyScale וכאלה, Open Source Models, יותר כלים למפתחים, לתהליך פיתוח, ללילה לפרודקשן. יש יתרונות ללעבוד איתם, יש הרבה best practices שהם baked in בתוך המוצרים האלה, יש use cases שאתה יכול לראות, יש מחברות של אנשים אחרים, כאילו Jupyter Notebooks כאלה, דוגמאות קוד שאתה יכול להשתמש בהם, הרבה מתלוננים על אבסטרקציות מוגזמות ב-LangChain למשל, אז קשה להיכנס לזה, הרבה מתלוננים על זה שזה לא production ready, מכל מיני סיבות, אני יכול להסכים, אני גם יכול להבין אנשים שבכוח או מתאמצים בשביל כן לגרום לזה לקרות. שתי הדרכים טובות בעיניי. בלמונייד, בגלל שאנחנו עוד פעם מאוד מוכווני פרודקשן, אנחנו עושים POC'ים מהירים מאוד, אבל אם זה לא עובר לפרודקשן מאוד מהר, זה לא רלוונטי, אז אנחנו בונים את התשתיות שלנו פנימי, זה גם הרבה יותר נוח לנו כי גם התשתיות דאטה שלנו, בנינו את הרבה מהם פנימית, אז אינטגרציה, כאילו, לגרום לכל הדבר הזה לנגן היה לנו מאוד, מאוד קל ואינטואיטיבי.
כן. זאת אומרת, שוב, זה בעצם בסוף איזושהי החלטה שצריכים לקבל, יש לזה מן הסתם יתרונות שזה יותר אולי מהיר, אבל לבנות מעצמך, כאילו, בסקייל זה משמעותי לדעתך?
אני חושב ש
ששניהם יכולים, כאילו
אני חושב שזה תלוי, זה תלוי. נגיד עוד פעם, אם אני לוקח את הדוגמה של LangChain, כי זאת פשוט הדוגמה הכי מדוברת שהיא סוג של ספרייה או פריימוורק בכלל איך אתה בונה את האפליקציה, זה מאוד משמעותי, זה הלב של מה שאתה עושה. אם למשל מדברים על, לא יודע, לעשות אבלואציה לאיזה קומפוננטה ספציפית, או אפילו לכל הקומפוננטה, שזה משהו שאתה יכול להסתכל עליו בתור דבר שבא מהצד, כן משהו ששווה לבחון, לבחון מוצרים צד שלישי, להשתמש בהם. בזווית שלי, צריך להיות use case מאוד ספציפי לפני שאני אלך ואתחיל לחפש מוצרים שיפתרו לי את הבעיה, וזאת צריכה להיות בעיה שהיא לא בקור של מה שאנחנו עושים, אלא בעיה קצת מהצד, ואז אני אבחן מוצרים אחרים, ונעשה את ה-build versus buy קלאסי.
כן. טוב, אנחנו ממש עוד רגע נעבור לכזה סבב AI, שיצרתי ככה עם החבר'ה ב-Open AI וגוגל, כזה כולנו ביחד ריכזנו מוחות, ולפני זה, טיפ שלך למנהלי מוצר, מנהלות מוצר, שככה מתעסקים בעולמות ה-Generative AI, או בכלל בעולמות ה-AI?
אז קודם כל הייתי מציע באמת להעיז ולעלות לפרודקשן עם הדברים שאתם בונים, רק שם אתם באמת יודעים מה אתם הולכים לפגוש. אני רואה הרבה שממציאים דאטה, ובסוף זה פשוט לא מה שאתה מקבל בפרודקשן, אז אם צריך לבחור טיפ אחד, זה הטיפ.
לרוץ ולעלות לפרודקשן, לא כן. לחכות, לא להיות שעננים.
כן, לעשות זה טעויות, זה בסדר.
כן, כן, נכון. זה, אני חושב שזה בכלל זה נכון לפרודקט, ובפרט, כמו שאתה אומר, בעולמות של ה-Generative AI, בוא נעלה לפרודקשן, נראה מה קורה ונגיב.
כן, תבחר איזה, לא את כל הפול
לא עכשיו,
בדיוק, בלון.
לא עכשיו, כן, לא לעלות את כל המוצר. טוב, באמת, אני חושב שזה טיפ מאוד פרקטי ותכלסי. ועכשיו נעבור ככה באמת לסבב AI קצר, שאלות צרות, תשובות צרות, ורגע לפני הכל פעם היה כזה אייפון, אנדרואיד, איזה סוג אתה, אז מי אתה בעולמות ה-Gen AI, ChatGPT, Copilot, Gemini?
GPT חד משמעית.
כן, חד וחלק. ושאלה נוספת, איזה מוצר לדעתך את מי ה-Generative AI בצורה הכי טובה?
אהבתי לראות את איך שנושן את מי הוא AI. יש להם שני פיצ'רים נחמדים. אחד זה שאתה מתחיל לכתוב והוא פשוט משלים אותך למה שאתה רוצה. זה עובד נחמד, לא עובד הרבה יותר טוב מ-ChatGPT, עובד בערך אותו דבר, אבל זה בתוך נושן, אז כבר זה נחמד. ועוד משהו יותר נחמד אפילו, יש להם כמו ווידג'ט כזה שאתה Q&A, אתה יכול לשאול שאלה על כל הנולד שיש לך בנושן. אז כן, זה גם משהו שאהבתי, זה די שימושי.
איזה כלי Generative AI משדרג אותך ביום יום שלך כאיש מוצר בעולמות האלו?
קודם כל לגמרי ChatGPT, אני עובד איתו המון. אם להיות יותר ספציפי, אני חושב יוצא לי אולי שני דברים קטנים, אחד זה GPTs של Open AI, זה לא איזה קסם מטורף, אבל כשאתה רוצה לעשות איזה עוד פעם, איזה הוכחת יכולת, איזה משהו מגניב ראשוני, בכלום זמן, אתה פשוט שם שם איזה פרומפט, ורץ איתו, וזה עוד פעם לסטייק הולדרס, או לאנשים לא טכניים, או לאנשים עם רעיונות, זה יכול להיות מיינד בלואוינג, זה נותן הרבה מאוד תיאבון, ועל אותה קטגוריה, אבל קצת יותר זמן, בשביל דברים קצת יותר מרשימים, אז לנגצ'יין גם, אני חושב שבמאוד מהר הם מרימים שם POC'ים, עם עטיפה UI נחמדה, עם סטרימליט או גרדיו, שזה גם מוצרים כאלה, ספריות אופן סורס.
כן, אז בעצם ממש כאילו ליצור POC'ים, ולהראות יכולות לאנשים שהם קצת מהעולם החיצון. איזה מקור ידע, יכול להיות ניוזלטר, ספר, פודקאסט, בעצם אתה צורך שם את התוכן שלך בעולמות האלו?
אני הרבה בטוויטר, יש כמה חבר'ה שאני עוקב אחריהם, אפשר, תראו אחרי מי אני עוקב, כאילו, אני זוכר, נגיד, את ים פלג, אני מאוד אוהב את התוכן שלו. מעבר לזה, אני משתדל לקרוא מאמרים חדשים שיוצאים, אז כל פעם שקופץ לי משהו כזה בטוויטר, אני משתדל לפנות לי זמן לקרוא אותו. אני חושב שבמאמרים אני לומד לא רק את ה... כאילו, אני לומד רעיונות, אני מקבל השראה לרעיונות, אז אני חושב שזה
מעניין.
הטיפ שלי.
ואם היית יכול כזה, והייתה לך שרבית קסמים, איזה מוצר ג'נרטיבי היית יוצר, וככה, כל תחום, בכל זה...
וואו, משהו שלוקח ספק וכותב קוד, לא? זה נראה לי ה-Holy Grail. פתח פיצ'רים.
אתה אומר, בעצם מישהו שישב לידי ויעשה את ה...
יכתוב לו ספק, והוא יכתוב את הקוד, ואם מישהו בטעות עשה שינוי בקוד, אז הוא יעדכן את הספק. עולם מושלם.
גדול. טוב לי, מלא תודה.
תודה
היה
רבה.
היה לי כיף, נתת באמת זווית מאוד מעניינת, גם את העולם הטכני, שכולנו נכנסים אליו, במוצרי ג'ן איי שאנחנו יוצרים. אז תודה רבה שבאת וככה שיתפת מהידע שלך.
תודה רבה.
ותודה לכם, למאזינים ולצופים שלנו במוצרי ל-AI. תרגישו חופשי להפיץ את הפודקאסט לכל מי שצריך ממש לשמוע. תעקבו אחרינו בכל הרשתות החברתיות, ותכתבו לנו פידבקים, אהבתם, מה לא אהבתם, כדי שבאמת בסוף נוכל לתת לכם את הערך המקסימלי בכל פרק ופרק.